יהיו דברינו רפואתם השלמה של כל החולים והפצועים ובתוכם איתן, אברהם, בן אפרת, עמית, שמחה, בן שרית חיה, ואיתמר חיים בן ציפורה, אביתר בן קרן, אביתר מנחם חיים בן זהבה, רגע, עוד לרפואת, הרב יהודה, הרב יהודה,
חיה רבקה,
רפואת, שרה, בת עדה עודל, מיכאל חיים בן חיה, ולעילו, מלכה בלה, בת רחל, ולעילוי נשמת, רחל בת חיים אליעזר, נעמי בת בן ציון, יעקב דוב בן צבי, בן צבי אריה, ושושנה בת מנחם, עוד פעם, אורה בת מרים, ו... איך? עירית בלומה בת אליעזר. בעזרת השם לרפואת כל החולים והפצועים, להשבת החטופים ולעילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים. וכיוון שאנחנו בעזרת השם נקרא בפרשת השבוע את פרשת תולדות, ותכף ניגע בעניינים מענייני הפרשה, איזושהי סוגיה מאוד 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 מעניינת שצריך גם כן לדעת מה נכון בה וגם מה העניין במה שנכון בה. אז אנחנו מתחילים לקרוא על תומים, ככה כתוב, נכון? לא כתוב תאומים, נכון? בלי א' בלי י', לעומת פרץ או פרץ, נכון? וזה שקוראים, כותבים עליהם שהם היו תאומים. אז פה כתוב תומים בבטנה, כן? ונולדים לנו עשיו ויעקב. ואני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה. היום כ"ז מר חשבן, ובכ"ז מר חשבן לפני שנה זה היה שבת, אנחנו היינו בבית הכנסת בשכונת גילו, ומגיע אליי מישהו, אומר לי, הרב, אני חושב שאתה צריך ללכת עכשיו דחוף לאיזה מקום. זה היה בתפילת מוסף, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, יש מישהי שפה בשכונה, שמגיעה מדי פעם להתפלל פה, והגיעו לידה אמבולנס, ונראה כמו רכבים של צה"ל וכו'. זה היה די בתחילת המלחמה. ואני רצתי לשם, ובאמת היה צער וגדול וצעקות ושבר גדול על כך שאחד מבני שכונתנו נפל בשבת הזאת בכ"ז מר חשבן, נתנאל ארוש השם יקום דמו. ואתמול זכינו להכניס ספר תורה בלילה לעילוי נשמתו התורה אצלנו בבית הכנסת. אבל מה אני רוצה לומר לכם בכל הדבר הזה, מה מרגש מאוד, הוא יש לו אח תאום לנתנאל, דניאל, ככה קוראים לאחיו התאומו, השם יאריך ימיו ושנותיו, להבדיל בין חיים למתים. ואתמול שכתבנו את ספר התורה, אז אתם יודעים, מביאים, והיו הרבה מכובדים, ושרים, וחברי כנסת, וכל המכובדיק וזה וזה, אבל כולם כותבים את התורה. בסוף, התורה באמת נחתמת על ידי האחרון שכותב אותה. מי שמשלים את האות האחרונה, נכון? זה מה שהופך אותה. הרי הספר התורה שלנו, יש לו שם לנתי, השם יקום דמו, אמא שלו, אישה מאוד יקרה, אלמנה, מסכנה, ואישה יקרה וטובה, והיא רצתה לכבד את כולם, אז השאירו שם מלא מלא אותיות, והגיעו אנשים אחד אחרי השני. אז היא אמרה, לא תיתן עוד טובה. אז ישבתי ליד הסופר, אמרתי לה, שמי, בספר תורה כל האותיות שוות, דין פרוטה כדין מאה, גם תו שהיא ב-400 בגימטריה, וגם א' שהיא 1, וגם היוד הקטנה, וגם הוו הארוכה, הכל, אם יש פסול אפילו באות אחת, הספר פסול. ולכן הכל היה הלך אחרי החיתום באות למד שבסוף, שבמילה ישראל. ומי שעשה אותה זה היה התאום שלו. אתם יודעים, כתוב שבספרים שכשחותמים את הספר תורה, עושים את האות האחרונה, הרי כל הקדושה נכנסת לספר. עד אז הספר יש בו בחינה מסוימת של קדושה, אבל לא את קדושת ספר התורה, כי הוא עדיין לא קשר. ובאות האחרונה לכן כתוב להסתכל גם על האותיות שלו כשמסיימים. וזה היה מאוד מרגש לראות את התאום. אנחנו רואים בפרשה שלנו מה זה תומים בבטנה. כלומר, יש קשר הרבה יותר עמוק מסתם אחים לתאומים. והוא באמת חתם את זה, והיה שם מרגש והרבה דמעות והרבה גם כאב, אבל זה היה איזשהו סוג של חיתום ביום השנה. אז זה הנושא של התאומים. והתאומים שלנו בפרשה יעקב ועשיו, אם אני רק יתחיל להיכנס לפרשה עצמה, הם מתחילים עוד אפילו לפני שהם מתחילים, עוד שהם בבטן אנחנו רואים את המהלכות והתרוצצו, וזה רוצה בתי עבודה זרה, וזה רוצה בתי כנסת, אני לא יודע מה קורה פה וזה, היא הלכה לדרוש את השם, והוא אמר לה, אחד מכאן ואחד זה, יש שני צדדים, אבל הם מתחילים פה, וממשיכים לאורך כל התורה כולה, זאת אומרת כל החומש הזה, עד ליום פטירתם. ויש על זה מדרש וסיפור מפורסם, שאתם יודעים שיצא עוד בסוף הפרשה שלנו יעקב בורח, כי הוא יודע שהוא לקח את הברכה, אולי גנב את הברכה. זה גם כן שאלה מאוד מעניינת שנעסוק בה, בכל הסיפור הזה של הברכה. ידע יצחק מי נמצא שם, לא ידע מי נמצא שם, איך זה מסתדר אם הוא לא ידע, איך זה מסתדר אם הוא כן ידע, נעסוק עוד בדברים האלה. אבל בסוף יעקב אומרת לו, אמא שלו, תברח, תלך לזה, והוא בורח. ואחרי כ-20 שנה הוא פוגש עוד פעם את עשיו, נכון? הוא פוגש עוד פעם את עשיו, והוא מאוד מאוד מפחד. הוא מכין דורון ותפילה ומלחמה, מתכונן להכל, ואז כשהוא נפגש עם עשיו, קורה שם משהו מאוד מעניין. יש שם איזשהו חיבוק, נכון? אומרים שהוא נשך אותו בצוואר, יש כל מיני מדרשים, יש שם איזשהו חיבוק וקורה שם משהו, ופתאום עשיו שאומר לו, אני עוד אנקום בך ביום מן הימים, פתאום הוא מתרכך. פתאום כאילו הוא נהיה כזה, מה קרה? אתה לא זוכר מה הוא עשה לך? מה גורם לו לריכוך הזה? אז אחד הדברים שמסבירים, וזה מה שנפל ב-11 בריכוך הזה, אחד הדברים שקורים שם, אתם יודעים, אז המגיד מדובנה אומר שהיה מלך אחד שהיה לו ממלכה מאוד טובה ומאוד אהובה שכולם אהבו אותו, אבל היה איש אחד שהיה יותר חשוב ממנו בממלכה, והמלך לא סבל אותו. האיש החשוב הזה שכולם העריכו אותו היה אחד שיודע עתידות, הוא היה מגיד עתידות, הוא יודע כל דבר מה הולך להיות, והמלך בגלל שהוא היה, הפריע לו, כי הוא היה יותר חשוב, הוא רצה להוציא אותו להורג. אז מה הוא עושה לאותו מגיד עתידות? הוא אמר לו, תשמע, אתה הולך למות, אני הולך להרוג אותך עוד כמה דקות, ויש לך עכשיו להגיד לי משאלה האחרונה, אבל לפני שאתה אומר את המשאלה האחרונה שאני הרוג אותך, אני רק רוצה שתגיד לי מתי אני אמות. תגיד לי מתי אני אמות, הרי אתה יודע את הכל. הוא אמר לו, אתה תמות יום אחרי שאני אמות.
הוא לא הרג אותו.
כן, מה הוא עשה מאותו? לא, זה לא נכון שהוא לא הרג אותו. לא רק שהוא לא הרג אותו, אתם יודעים מה קורה לראש הממשלה שהוא טס לחוץ, עכשיו אני לא יודע אם הוא יכול לטוס לחוץ לארץ. אבל לא דווקא ראש הממשלה הזה. אתם יודעים מי הולך איתו? כמה שומרים? אתם יודעים שצריך חירורג. יש חירורג שנוסע איתו במטוס. כי אם חס שלום קורה משהו שיהיה ניתוח בשטח, זה לא מדעי, חירור, כן? הוא הדביק לי, מאותו יום המלך לאותו חוזה בכוכבים, הדביק לו הבטחה וחירור והכל, אבל רק שהוא לא ימות. אומרת רבקה בפרשת השבוע שלנו, אומרת ליעקב, תברח, למה תברח? למה? אבל למה השקל את שניכם? ביום אחד, כן? והוא אמר לה, אתה זוכר מה אמא אמרה? אתה זוכר שכשאני אמות, מה יקרה לך? גם אתה תמות. והיא צדקה או לא? היא צדקה. אומר המדרש בסוף פרשת ויחי, כשיעקב עולה לקבורה, זה לא היה בדיוק שהם מתו ביום אחד, אבל הם הובאו לקבורה באותו יום. כי בסוף שמה שהם עושים את המסע לארץ ישראל, וכולם עולים ממצרים עם יעקב ועם המיטה, מי מגיע שמה במערת המכפלה ופתאום אומר, חבר'ה, לא, 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 מי זה? עשיו. אומר, מה קורה? למה זה המקום שלי? יש עוד מקום אחד, זה שלי. אומרים לו, מה פתאום? לנו יש שטר שזה שלנו, שולחים את נפתלי להביא את השטר. נפתלי זה הילה שלוחה, זה הדואר. לא יודע אם כדאי לסמוך עד שהדואר יביא את זה. כן, אז מכפלה, מכפלה, זוגות, זוגות. אז כן, אז אין מקום שיש שם זוגות. ואז הוא שולח את נפתלי, בא חושים בן דן, שהיה הנכד של יעקב, הוא לא שמע כל כך טוב, הוא היה כבר שמיעה, ואז הוא לוקח נבוט, ומה הוא עושה עם הנבוט? הורג את עשיו, והראש של עשיו מתגלגל לתוך מערת המכפלה, ובאמת הם נקברים באותו יום. אז הם תאומים מחייהם ועוד לפני חייהם, ועד מותם הם היו ביחד, כן, וזה הדבר שלהם. ולכן לא יודע, אני לא יודע, אבל יש בזה משהו שאני רוצה לדבר על למה הראש שלו קבור שם. מה המשמעות של הראש של עשיו שקבור בתוך מערת המכפלה, מה זה, ואיך זה קשור לכל הסיפור הבאמת מפתיע ולא ברור של גניבת הברכה. משהו פה לא הולך נכון לכאורה. למה זה בא במרמה? בא אחיך במרמה, ככה אומר יעקב, הבינו, יצחק, אנחנו לא אומרים את זה, ככה התורה אומרת, בא אחיך במרמה, למה זה קרה בדרך הזאת? האם זה היה באמת במרמה או לא במרמה? למה הוא אומר שזה היה במרמה? אם לא במרמה, למה הוא אומר? ואם זה כן במרמה, למה זה היה צריך להתרחש דווקא בדרך הזאת? והאם יצחק שהוא עומד שם, והוא לא רואה, הוא היה עיוור, הוא לא רואה, ועוד רגע נראה שהוא מגייס את כל החושים שלו. האם יצחק שהוא נמצא שם, הוא יודע מי נמצא שם? והוא יודע, בכל זאת זה יעקב, אני רוצה לברך את יעקב, או שהתרגיל של יעקב ושל רבקה, לשים את הבגדים שזה נראה כאילו זהו, בגדי החמודות, והכל כל יעקב, האם הוא באמת תתבלבל בסוף או לא? זוהי שאלה גדולה, שנראה בשיטות לכאן ולכאן, אבל חוץ מלראות את השיטות, האם הוא ידע או לא ידע, ננסה להבין את השורש, למה אם הוא לא ידע, זה קרה דווקא בדרך שהוא לא ידע? אני אשאל אתכם שאלה, האם אפשר לתת אדם שנתן מתנה בטעות לבן אדם לא נכון, מתנה, האם המתנה הזאת חלה על פי ההלכה?
לא.
הוא טעה. הוא התכוון לתת לבן אדם אחד, אין לו גמירות דעת בדבר הזה. זה טעות. אדם שאדר באדמה, אומרת הגמרא, אדר באדמה בקרקע של גר. קרקע של גר היא הפקר, מי שעודר באדמה זוכה בה. אבל הוא לא ידע שזה של גר. הוא לא ידע שזה של גר, זה הקרקע שלו. זכה באדמה, אומרת הגמרא, הוא לא זכה בה, כי לא ידע שזה שלו, שהוא יכול לזכות בזה. אז אדם שנתן מתנה בלי ידיעה, אז הוא לא ידע. אם הוא לא ידע איך זה תפס, ואם הוא ידע, אז מה כל ההתרחשות הזאת? למה זה בא בצורה כזאת? תגיד, אתה רוצה לברך את יעקב, תברך אותו, אבל בכלל לא רצית. רצית את עשיו, אז אם ידעת, למה בסוף בירכת אותו? קיצור, בלגן אחד גדול, שננסה לעשות בו סדר בעזרת השם, אז ניקח לנו כ-10 דקות, רבע שעה, לחשוב על
הנחה.
אם לא הבנו זה מצוין, זה אומר שלא באתי סתם בעזרת השם. אז אנחנו בעצם השאלה שאנחנו רוצים לברר זה מה התרחש באותו כמו יצחק שהיה מבולבל מאוד במעמד של הברכה, שזה מעמד גדול מאוד שבעצם בוחר מי יהיה ההמשך. אני רוצה להזכיר לכולם את הדברים הידועים וברורים, שאחד המאבקים שיש בינינו לבין המכונים בני דודנו, כן, נובע ממחלוקות שיש לגבי מי הממשיך. אז יש יעקב ועשיו, יש את יצחק וישמעאל, נכון? אז יש תמיד מחלוקות מי הממשיך. זו שאלה מאוד גדולה, זה לא סתם שאלה. ואם היה טעות, אתם מבינים מה הטיעון הכי גדול שאתה יכול לבוא? אם יש לך משהו שאתה בונה אותו משפטית, משפטית, בונה, 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 אבל אתה יכול להוכיח למשל, כן, סתם אני אתן לכם דוגמה, גם קשור קצת לעניינים של חדשות, נגיד יש לך איזשהו ממצא פורנזי, כן, של DNA, באיזושהי זירה של חס ושלום שהיה שם איזשהו פשע חמור ביותר, ואתה מוצא את הדבר הזה, ואתה הולך ואומר, הנה השערה הזאת שייכת לזה ופה ושם, יש לי עוד כל מיני דברים, אז הכל מצוין, אתה יכול להרשיע מי הפושע, אבל אם יתברר שהיה טעות ראשונית ושמו בטעות את השערה הזאת מזירה בכלל אחרת, הכל נופל. כמה שתבנה מגדלי מגדלים על הדבר הזה, אם יש טעות בהתחלה, כן, זה כמו סטייה בתותח של הטעם, כשאתה עושה סטייה קלה, בסוף זה מגיע למאות מטרים ואולי לקילומטרים שלמים. אז אם היה פה טעות בברכה, אפשר לסגור את הספרים, כי צריך להבין מה התרחש שם, זה דבר מאוד מאוד גדול. וזוהי השאלה, יצחק ידע או לא ידע, ואמרנו שלכל אחת מהתשובות יש בעיה. אם הוא לא ידע שזה יעקב לפניו, איך הברכה הזאת תפסה? וגם אם היא תפסה, למה ככה? למה בצורה הזאת? ואם הוא ידע... גם ברוך יהיה, כן, אבל גם הברכה הזאת היא ברכה משמעותית. ואם הוא כן ידע, מה קרה פתאום שהוא שינה את דעתו? הרי זה לא סתם, טוב חבר'ה, יש לי איזה מתנה, מי מהילדים רוצה רוגלך? קניתי רוגלכים, אז אחד אומר, טוב בוא אתה תיקח רוגלך לבית ספר, ואז בא אליך מישהו אומר, לא, טוב עזוב תיקח אתה את הרוגלך. זה לא רוגלך, זה גם לא כסף, זה הנצחיות של עם ישראל, זה ההמשכיות של עם ישראל. אז מה קרה, מה התרחש, שאם פתאום הוא הבין שזה יעקב, שהוא בחר פתאום לברך אותו ולא אמר, רגע, טוב אני אתן לך משהו בקטנה, אבל כן, מה קורה שם? וכשאנחנו קוראים את הפסוקים, כפי שמופיע לפניכם במקור הראשון, אנחנו באמת רואים שמהשנייה הראשונה יצחק מבולבל. הוא לא יודע מה קורה, וזה מתחיל קודם כל מהעיתוי, מהזריזות. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? הוא עיוור, הוא לא רואה. עיניו, הוא לא רואה, אז הוא לא יודע מה קורה. ואז הוא מתחיל לגייס את כל החושים שלו, ואת כל הממצאים הנסיבתיים, כי הוא לא רואה בעיניים שלו. אומר רגע, הוא בייר, משהו פה לא הגיוני. ויאמר יצחק אל יעקב, כשאני ואמושך. אז עכשיו נלך רגע עם האלשך הקדוש. אומר האלשך הקדוש בפלא פלאים, נקרא אותו קצת בפנים, בוא נראה אותו בפנים. אומר האלשך ככה, אדם שהוא עיוור, נשארו לו ארבעה חושים, והוא צריך להשתמש בחושים האלה כדי לזהות מי לפניו, ואם נעיין בדברים נראה איך בדיוק יצחק משתמש בכל החושים שנותרו לאדם עיוור כדי לזהות. עכשיו אתם יודעים שבידין של כל בידין בעולם היהודי חייב להיות בידין שיש בו מספר זוגי או אי-זוגי? אי-זוגי. כדי שתהיה הכרעה. שלושה, 23, 71, נכון, צריך שתהיה הכרעה. ואם לא מוסיפים, ונכון, הכרעה ולא פשרה, שתהיה הכרעה ולא פשרה. הכרעה ולא פשרה. ולכן צריך לעלות ככה, ופה לנו יש ברוך השם חמישה חושים, אבל אם העיוור לא רואה, הוא בעצם קצת תקוע, שאם יש לו שתיים מול שתיים, אין לו מי שיכריע. ואיך הוא מכריע בסוף? מה גורם לו להבין את זה? אומר האלשך הקדוש, החוש הראשון שהוא משתמש בו, מה זה? אומר לו, גשנה והמושכה. איזה חוש? מישוש. בואו נראה, טוב, עכשיו אתם תעשו, כמו להבדיל משחק כדורגל, אחד ירים, האם זה יעקב או עשיו? הוא ממשש אותו, על פי המישוש, מי זה? עשיו. 1-0 לעשיו. בסדר? מצוין. אבל עדיין יש לו עוד כמה חושים, הוא לא רואה. הוא רוצה להיות בטוח, הוא רוצה להיות בטוח, ואז הוא אומר, והמושכה בני אתה זה בני מסב לו. והיגש אליו, הוא ממשש אותו, אבל הוא רגע שמע לפני כן את הכל, כי הוא דיבר איתו. אז מה הוא אומר לו? הכל הוא כל יעקב, והידיים הנה אסב, אנחנו באחד אחד. כלומר, לעת אתה, ואני מבקש בבקשה שתזכרו את זה עד לקראת סוף השיעור שלנו, לא עוד המון זמן, אבל תזכרו, שהאמירה הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו היא האמירה שמבטאת את הבלבול. היא מבטאת את זה, עכשיו אני בכלל לא יודע מה קורה פה, זה אחד אחד. הכל הוא פה, הידיים הם פה, זה כרגע הוא לא יודע מה הולך. כן, אנחנו נהפוך את זה עוד, אבל בינתיים זה כך. ולא הכירו, כי היו ידיו כי ידי עשיו. כן, ואז הוא אומר לו, רגע, ויאמר, אתה זה בני עשיו? אז הוא אומר לו אני, אז רגע, רגע, אז אנחנו באחד אחד, איזה עוד חושים יכול להשתמש? יש גם טעם, רגע, עוד רגע נגיע לרעה, טעם, אז הוא אומר לו, רגע, אני יודע שסב יודע בדיוק, בדיוק, מה זה, אתם יודעים, אצל הערבים יש קפה שחור, זה לא אצלנו, יש קפה שחור, ולכל אחד יש לו את הקפה שחור שלו, אם אתה בטעות בחברון, מביא קפה שחור של בית לחם או של עזה, אומרים אתה לא חברוני, אתה לא מפה, כן? כל מקום יש לו בדיוק את האחוזים עם האל וזה ככה. הוא רצה לדעת אם זה עשיו, על פי המנה שהוא מבלו, כי הוא ידע, עשיו יודע בדיוק לתת לי, אני מזהה את הטעם. אז הוא אומר לו, בוא, אתה אמרתי לך, תצאו לציד, עשה לי מטעמים וזה, בוא תביא לי לטום. והוא אומר לו, הגיש עלי ואוכלה מצד בני. זה לא כי הוא היה רעב, הוא רצה לדעת. למען דברך נפשי, והוא אוכל ושותה יין. טוב, אז עכשיו לפי הטעמים, בינתיים הוא חושב שזה... לא, הטעמים לא בטוח, נכון? השתיים יכול להיות זה יעקב, כי זה לא בדיוק אתה... רבקה ידע, אבל השאלה אם ידע לבשל את זה או לא, אז הוא עדיין מבולבל, אין לו הכרעה, ואז הוא רוצה להגיע לריח. רגע, הוא רוצה להגיע לריח, וכשהוא מגיע לריח... אומר לנו התורה לחוש האחרון, ויאמר אליו יצחק, בוא אני רוצה לנשק אותך. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני, כריח השדה אשר ברכו השם. בפשט, איזה שדה זה? לא גן עדן, רגע, חכו עם גן עדן. השדה, מעולה, הנה זה עשיו. כן, הוא מי מסתובב, יעקב, הבגדים שלו מסודרים, הבגדים שלו מגועצים, יש ריח של כביסה. אבל מי שעובד בשדה ומי שיוצא לצי יש לו ריח של שדה. אז הוא אומר, רגע, בסוף הנה זה מה שמכריע לי, והריח הזה לכאורה בפשט הוא ריח של השדה, ולכן הוא אומר מבחינתי לפי ההבנה של הפשט מי נמצא לפני? עשיו. והוא מכריע על פי הדבר הזה, וככה אומר האלשיך הקדוש, תראו בקשה במקור השני. אני מתחיל בהתחלה, ואז אני אקפוץ לסוף. ואף כי חוש הראות יחסר.
לפני זה עוד כתוב, ולא יקראו כי היו ידיו כדי עשיו, אחים, שעוד
בהברכהו.
כבר ברך אותו אחרי.
לא, עדיין לא ברך אותו, אומר לו, בוא אני רוצה. כן, אבל אחרי זה הוא אומר לו, תביא לי את האוכל למען תברכך נפשי. אז לא, אז זהו, אתה יודע, בוא, בסדר. ואז אני קורא בעל שך, אף כי חוש הראות יחסר מיצחק, עדיין היה לו מקום להכיר מי זה בא לפניו עם יעקב או עשיו, בארבעת חושיו הנותרים. והוא משתמש בחוש השם, הכל כל יעקב, בחוש הטעם, וגם בחוש הריח, ומה אומר העל שך הקדוש, שבסוף הוא חושב שזה, ועל ידי זה בסוף דרה בשורה האחרונה, גמר בדעתו כי עשיו היה, כי הוא הריח ריח של שדה, ויאמר ריח בני כי ריח השדה כפשט. וזה מסתדר טוב מאוד עם זה שהוא רצה לברך את עשיו, ובסוף הוא מברך את עשיו. אבל מה השאלה הגדולה שלנו על הדבר הזה? אני לא מבין. אם אתה נותן מתנה למישהו ולא התכוונת לתת לאותו בן אדם את המתנה, איך קוראים לדבר הזה? מקח? מקח טעות. נו, ואת מי הוא ברך? אז זה לא תופס, לא תופס. לגבי יעקב, אם בסוף הוא רצה את עשיו והוא בירך את יעקב, אז כאילו לא בירך אותו, זה לא יכול לתפוס.
אולי אתה רואה שמה שחשוב זה למי המילים נהגו.
כן, אבל זה קשה מאוד, כי בסוף אנחנו יודעים שכדי... זה כוח של מילים, אבל צריך גם כוונה במילים. אם אדם אומר מילים בלי כוונה, מצווה בלי כוונה, לא יוצא ידי חובה. מי שקורא קריאת שמה, כן, היה קורא מגיע את התורה, וקורא קריאת שמה, אם כיוון ליבו יצא, אם לא כיוון ליבו לא יצא, נפסק בשולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה בסימן סמך. אז איך זה מסתדר פה? לכן צריך ללכת אולי לכיוון אחר, וזה המדרשים שכולכם מכירים ברש"י, שכנראה הריח, לא כמו על שך, ועוד נחזור וננסה להבין אותו, הריח עזר לו לזהות שזה לא עשיו, אלא הריח עזר לו לזהות שמי זה לפניו באמת? יעקב. כי הוא לא הריח את ריח השדה הרגיל, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. מה זה ריח השדה אשר ברכו השם? אומרים פה המדרשים, גם אחד הפירושים, רבי יונתן בן עוזיאל, במקור השלישי, ויגש וישקלו וירח את ריח גדיו ויברכהו, ויאמר ריח בני כריח הקטורת. הוא הריח פתאום ריח של קטורת, וריח בסמים שעתידים להקריב בהר הבית, שנקרא שדה שברך אותו השם ובחר להשכין שכינתו שמה.
למה זה ריח שלא יכול להיות
אצל עשיו? למה? כי עשיו הוא איש חומרי, הוא איש שדה, הוא לא איש רוחני. זה לא מתאים לו הריח הזה. הוא איש ציד, הוא איש שדה, הוא לא תם ויושב אוהלים. אז הוא מריח את ריח גן עדן ואומר אני רוצה לברך אותו. ולפי זה, מה?
לפי זה אתה לא יכול לסמוך על חוש הריח.
או, אני רוצה לומר שהכי אפשר לסמוך על חוש הריח. ולמה הכי אפשר לסמוך על חוש הריח? הגמרא במסכת ברכות, יהיה תשובות להכל, בוריי ורבותיי, רגע, יהיה תשובות להכל. אבל קודם כל, אם אנחנו אומרים שהוא ידע שזה יעקב, זה מצוין, כי אין פה מכך טעות. הוא התכוון לברך את יעקב. אבל מה השאלה הגדולה שנשארה לנו? עוד רגע שאלות, עוד רגע. מה השאלה הגדולה שנשארה לנו? מה פתאום השתנה? הרי הוא עשה חשבון כל החיים, הוא אוהב את עשיו, ויואב את עשיו כי צייד בפיו, למה הוא אוהב את עשיו? ואם הוא רוצה לברך אותו, מה השתנה במאני טיים שבו צריך עכשיו להחליט מי ממשיך הלאה? למה? כאילו, טוב, הרחתי ריח גן עדן, מה השתנה? עוד רגע, קצת על הריח, בסדר? הריח זו ברכה מאוד מיוחדת, אנחנו מברכים על הריח, נכון, על הנאות צריך לברך גם כן על הריח, אבל המקום ממנו לומדים שצריך לברך על הריח, הוא שונה מהמקום שממנו לומדים שצריך לברך על אוכל, ברכות הנהנים על אוכל. מאיפה לומדים זה שצריך אדם לאכול? כתוב מי שמברך, אוכל בלי לברך כאילו הוא גזלן. למה כאילו הוא גזלן? כתוב מצד אחד להשם הארץ, מצד שני והארץ נתן. שואלת הגמרא קושיה, לא הבנתי, בני האדם או להשם? אלא אומרת, הקודם ברכה? לאחר ברכה. אתה מברך וזה עכשיו נהיה שלך, אתה יכול לעשות את זה. אבל מאיפה לומדים שצריך לברך על הריח? תראו את הגמרא. אומרת הגמרא במקור רביעי בברכות מ"ג עמוד ב', אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, מניין שמברכים על הריח? שנאמר כל הנשמה תהלליה. למה דווקא מהפסוק כל הנשמה תהלליה לומדים לברך על הריח? מה זה קשור? אומרת הגמרא, איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו והגוף לא נהנה ממנו, הביא אומר זה הריח. מה המשמעות? מה אנחנו עושים במוצאי שבת כשאנחנו רוצים, מוצאים את שבת? אנחנו בוכים. כתוב שבת ואי נפש. מה זה ואי נפש? ואי עבדה הנפש, הנשמה יתרה. יש אנשים, יש אנשים, אתם יודעים, אנחנו אומרים ויהי נועם במוצא שבת, נכון? אומרים הוא בא לציון ויהי נועם וכו', ואומרים שאומרים את הפסוקים האלה בגלל שהרשעים בשבת זוכים להיות בגן עדן ורוצים לתת להם עוד כמה דקות. מי שממהר להוציא את השבת, שוואי שוואי בנחת, מה שנקרא, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, אתה עוד קצת עם ויהי נועם תחכה, כי זה נותן להם עוד איזה דקה שתיים בגן עדן, וגדולה קורת רוח אפילו שעה אחת בעולם הבא מקורת רוח, ככה אומרת המשנה רבות, של חיים, של חיים שלמים בעולם הזה. כן, אז נותנים להם עוד זמן, אבל כדי להתגבר על הצער, וכולנו מרגישים את ה, נקרא לזה, את הנחס של צאת שבת קצת, כל אחד אומר, אחד, אתם יכולים להעיד, אני חושב, שזה לא, חלק מכאן, שזה לא קשור לזה שביום ראשון חוזרים לעבודה. כי יש פה אנשים שלא חוזרים לעבודה ביום ראשון. מה, לא יודע, אני לא יודע, מה? אבל יום ראשון חוזרים לעבודה, לא, זה לא קשור לזה שחוזרים לעבודה. יש משהו פה יושב לך פה, אתה לא יודע איפה הוא יושב. לכן אנשים רוצים לצאת במוצאי שבת לעשות דברים, כי הם צריכים רגע לשים ווליום גבוה, לא להרגיש את הנשמה. אז מה אנחנו עושים כדי להחזיר את הנשמה? מריחים בסמים. אז שאתם מריחים את הבסמים בהבדלה, אל תעשו ככה, תנו לזה, תפנק אותו, תן לו. תן לנשמה ליהנות, הנשמה זה משהו שמגיע לנשמה. למה זה מגיע לנשמה? זה משהו, אני רוצה לדבר למה זה מגיע לנשמה. עוד רגע נדבר על הרמב״ם. מה מיוחד בריח? אומרת התורה, בתחילת התורה, בפרשת בראשית, בפרק ג', על חטא עץ הדעת. אומרת ככה התורה במקור השישי. והנחש היה ערום מכל חיית השדה וכו' וכו'. פה מתארים לנו את חטא עץ הדעת, נכון? דיברנו על חושים, דיברנו על חושים. יצחק משתמש בכל החושים שלו, חוץ מהחוש שלו היה לו חוש הראייה. בוא נראה, תגידו לי אתם בבקשה מוריי ורבותיי, איזה חושים היו בחטא עץ הדעת. כשאני אומר חוש, תעשו בסדר, הנה זה ככה. והנחוש היה ערום מכל, לא היה טעם?
טעם היה,
טעם היה במולי, בוא נראה, רגע. ויאמר אל האישה, לא רק טעם שהיה, היה גם דיבור, הפה היה שם מאוד דומיננטי, כן? כי אמר אלוהים לא אוכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי העץ הגן נוכל. אז יש לנו פה כבר את חוש הטעם. ומפרי העץ אשר בתוך גן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. מה הוסיפה האישה? לא אמרו לה לא לגעת, ומזה למדו חז"ל כל המוסיף גורע. כי מה עשה לה הנחש? דחף אותה, הנה נגעת, לא קרה כלום, אז חוש המישוש היה? היה שם, בוא נמשיך. ויאמר הנחש אל האישה לא מותו מותו. מה כל הדו-שיח הזה? איך מנהלים דו-שיח? צריך גם כן את מה? חוש השמיעה, נכון? ואז כי ידע אלוקים והיה כאוכלכם ויוותר האישה, הנה ותר האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא למה? לעיניים. אז יש גם חוש ראייה, יש לנו את השמיעה, הפה האכילה, יש לנו מישוש. איזה חוש אין פה?
יש.
איפה?
כתוב.
איפה?
כשעושים לדעת, לראות חוכמה, זה משהו...
בפשט של הפסוקים, יש, אין ריח, אין ריח. חוש הריח לא נפגם בחטא עץ הדעת. לכן החוש הזה זה עליון, הוא נקי, ולכן הוא נוגע בנשמה. ולכן כתוב על משיח כפי שמופיע לפניכם במקור השביעי. כשיבוא משיח ויצטרך לבחור אנשים, איך היום אנשים בוחנים אנשים? הכל מראה חיצוני. יש לך כיפה, אין לך כיפה. איזה כיפה יש לך? מה הגודל שלה? איזה צבע היא? עם חוטים, בלי חוטים. כתיפה, לא כתיפה. כל הזמן, הכל מאוד חיצוני. עזוב אותך. אתם יודעים משהו יפה? אני זוכר ללמוד וללמד בכולל בשכונת רחביה בירושלים, שברוך השם יש שם אברכים, לומדים. ובשנה האחרונה, אני חושב, סיפרתי לכם את הדבר הזה, מאז שהתחילה המלחמה, שלומי, היישוב שלומי, כן, מועצה מקומית שלומי, התפנו לאזור שלנו, למה שמכונה מלון המלכים שם בפינה בכיכר פריז, מי שמכיר בירושלים, ויש שם גם כולל של אברכים, והם לא ידעו איפה לשבת וללמוד, הלכו ברחוב, ראו את הזה, ומאז אנחנו לומדים ביחד. ועכשיו מה? אגלה לכם את הסוד. לא נראים אותו דבר מבחינה חיצונית, אבל איך הם התיישבו על הכיסא והתחילו לדבר על הבית יוסף בהלכות שבת, והתחילו להקשות קושיות, ואתה מקשה להם לדבר על זה, אין, זה שטויות כל החיצוניות, זה לא משנה. התוכן הוא אותו תוכן, דיברנו אותם דיבורים, ונהיינו החברים הכי טובים. כבר הזמינו אותנו לצימרים שלהם וזה, אמרנו להם, אתם חייבים לנו, אל תשכחו, אמרו לנו, אל תשכחו שאירחנו אתכם, נשאר, נשאר, בעזרת השם, עוד יקום, יהיה כפל כפליים עד שערי דמשק, אמן, בעזרת השם. אבל, אני רגע חוזר לאחור, החיצוניות היא מטעה ומבלבלת. והדבר היחיד שיכול לגלות ולהגיע לפנים זה הריח, כלומר שחודר לפנימיות, ותראו מה כתוב על משיח, במקור השביעי, ויצא חודר מגזע ישי ונצר משלושה ויפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח וריח זה אותה מילה, כן זה דומה, רוח מלך ובדה מיצה וגורה, ועריכו בעירת השם, איך הוא ישפוט אנשים? הוא הגיע אליהם פנימה, לא במראה עיניו ישפוט, לא למשמע אוזניו יוכיח, אלא ידע איך לגעת פנימה, ולכן חוש הריח הוא החוש הפנימי שעל ידו מזהה יצחק את יעקב ומגלה שזה האיש הנכון. אבל השאלה מה השתנה שם? נו ברור, אבל אתה לוקח, אבל זה נכנס פנימה, בסדר, אז הסברתי למה, כי זה נקי, לא רק מצד לאיפה זה מגיע פיזית, אני לא רק בודק פיזית לאיפה זה מגיע, החלקיקים של הריח. נכון שהכל נכנס לתוך הגוף, אבל זה שהוא לא נפגם בעץ הדעת, זה מסמל על המעלה שלו. בגלל שיש לו מעלה, הוא יכול לגעת בדברים נעלים כמו הנשמה, ששם הכל נקי. נשמה שנתת בי מהי? תורה היא. חוש הריח, תאורו, ולכן זה נוגע. סיפור, סיפור, סיפור. אז עוד רגע אני אדבר על מי שאין לו חוש ולמה זה מעלה גדולה, עוד רגע נדבר על זה. לא, החליט שזה יעקב, ריח גן עדן, ריח גן עדן, הוא רצה את זה. השאלה מה השתנה בתוכנית, עוד רגע נדבר. אבל שנייה, סיפור אחד, אנחנו בצבא וגם עכשיו, אתם יודעים, יש יחידה שנקראת עוקץ שהולכת עם הכלבים, נכון? למה הולכים עם הכלבים? הכלבים, מה יש להם? חוש ריח, משהו, הם יודעים לזהות, מלמדים אותם. אז אנחנו שהיינו בשירות הצבאי, היינו בכל מיני מחסומים ודברים, אחד היינו במחסום בחווארה שם בשכם, ואמרנו, הכלב יום אחד היה נראה לנו קצת רדום, כן? רק שלא יודעים, מה שאני אספר עכשיו, יגידו סודות מדינה, אחרי זה עוד זה, אבל שבע שנים, הוריי ורבותיי, עברו שבע שנים מהאירוע הזה, יש התיישנות, לא משנה מה, אני... טוב, אז הכלב היה נראה רדום, ככה האוזניים שלו היו למטה, הוא היה נראה עייף, ככה. אז אמרתי לחבר'ה, תשמעו, אנחנו סומכים על הכלב, עכשיו אם הכלב ישן ולא עובד כמו שצריך, אם אין בטריה, אז לך תדע מה יבריחו פה, אבל אנחנו צריכים לבדוק שהכלב עובד. אז הם היו, היה מעבר הולכי רגל, ויש מעבר, ואימוניות, עברה מונית אחת, לקחתי כדור של רובה של M16 כזה קטן, הרמנו לו את הבגז שם איפה שזה של הגלגל הספר, זרקנו שם את הכדור, הכלב לא ראה, היה בבוטקה, ואז אמרנו קדימה לבחור של עוקץ, לך תתחיל להסתובב. טוב, הכלב עייף, הולך ככה וזה, מתקרב לבגז, פתאום, שתי האוזניים שלו ככה מתרוממות.
הסנסור עובד.
אתה רואה אותו וזה, מתחיל לקפוץ על הבגז, אתה עכשיו אומר לעצמך, הבגז סגור, זה כדור כזה קטן, כמה אבק שטריפה יש שם בכלל, לא זה, הוא מתחיל לקפוץ וזה וזה, ובסוף גילה את הכדור הקטן הזה. ואז אמרנו, השתבח שם אורך הקדוש ברוך הוא, נתן חוכמה לכל חיה וחיה, לכל דבר ודבר, איזה ריח יש. אבל מה זה אומר? הוא לא שפט על פי החיצוניות, כאילו, כי חיצונית, הכל טוב, לא רואים כלום. אלא מגיע לעומק, זה הריח, הוא מגיע לעומק. ולכן בסוף החוש האחרון שבוחר בו יצחק להשתמש בו זה חוש הריח, לפי אלשך הקדוש הוא מריח סתם שדה, ולכן הוא חושב שזה עשיו וזה טוב לנו, כי הוא רצה את עשיו, אבל הוא טעה בזה שזה באמת יעקב. אבל לפי מה שאנחנו רוצים לומר, ופה נתחבר לדברי הרב קוק, הוא ידע שזה יעקב, והוא הריח את ריח גן עדן, והוא בוחר ביעקב. ולמה הוא בוחר ביעקב? ולמה? בגלל מה שמקודם היה בעינינו הבלבול הגדול ביותר. זוכרים שאמרתי לזכור משפט? הבלבול הגדול ביותר היה מקודם, כל יעקב הידיים ידי עשיו, זה היה אחד אחד, אני לא יודע, אני מבולבל מה קורה פה. עכשיו על פי הביאור של הרב קוק, זו הייתה סיבת הבחירה, הכל יעקב, לא עם סימן שאלה גדול מעליו, אלא עם סימן קריאה, בגלל שהכל הוא כל יעקב והידיים ידי עשיו, בגלל זה אני בוחר לשנות ולבחור ביעקב ולברך אותו. ולמה? ולמה? אבל עכשיו נסביר. הרב קוק מסביר בספר שנקרא מדבר שור, שזה על פרשיות השבוע, כל מיני דרשות שהוא נתן אותם והגדו אותם לספר הזה. אני אגיד קודם כל בעל פה ואז נראה את זה קצת בפנים. הוא ידע שעם ישראל יש לו תפקיד חשוב בעולם. עם ישראל צריך קודם כל להיות עם חזק, לשרוד הרבה מאוד שנים עם כל מיני רשעים שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, שפוגעים בנו פיזית, פוגעים בנו רוחנית, שמתעתעים בנו, שמשפילים אותנו. ולא די בכך שהוא צריך לשרוד, הוא גם כן צריך ידיים חזקות כדי להופיע את שם השם בעולם. הוא לא יכול להיות נבך מסכן שיושב בפינה ונותן לכולם לעשות מה שהם רוצים. הוא צריך לגלות את שמו של השם בעולם. ואז הוא ראה שיש לו שני בנים. הוא ידע שיעקב הוא צדיק, טהור ועליון, איש תם יושב אוהלים. אבל מבחינתו מי שיושב באוהל והוא תמים, הוא לא יכול, אין לו את הפוטנציאל להיות, כן, אין לו אסרטיביות, אין לו את העוצמות הנדרשות כדי ללכת ולהופיע את השם בעולם. אז הוא אמר, רגע, בוא נעשה פה חשבון. עשיו הוא רשע אולי, הוא עושה לי כל מיני תרגילים, אומר לי איך מעשרים את המלח, אבל מה אני רואה? שיש לו ידיים שאם אני קצת יעבוד עליהם ואני קצת יחנך אותו ואני גם קצת אתפלל עליו, כי חינוך זה יותר סייעתא דשמיא מכל דבר אחר, וזה, אז בסוף הוא יתיישר, ועם הכישרון הטבעי שיש לו להיות איש אמיץ וגיבור, הוא יכול לגלות בגבורתו את שם השם בעולם. אבל יעקב, אין סיכוי שזה יקרה איתו, וככה הוא חי כל החיים. הוא איש תם, הוא יושב אוהלים. אבל מה קרה פתאום? פתאום הוא רואה, רבי יעקב, רבי יעקב, ארמומי, אחי ואני במרמה. פתאום הוא רואה, הוא יודע להיכנס, יודע להתלבש, לעשות ככה, יודע, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, זה מה שאני צריך, זה מה שאני רוצה, קדושה שהיא מלאה בטהרה ובתמימות, אבל עם ידיים שיודעות לפעול, שיודעות לעשות את מה שצריך לעשות ולגלות את שם השם בעולם. והדינו העצמי. ואז הוא פתאום קולט את זה, כל המחשבה שלו מתהפכת, הוא מזהה שזה יעקב, אבל הוא גילה צד נוסף ביעקב שיש לו גם ידיים כשהוא צריך. ואנחנו ראינו את זה, איך הוא ידע להיות עם לבן ולהרים עליו ולברוח ממנו ולעשות כל אלה. ואז הוא אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, that's it, זה מה שאני צריך. ולכן הוא בוחר לברך אותו במודעות ודווקא בצורה הזאת, כי זה האידיאל הנדרש לעם ישראל, פלא פלאים. ועל פי זה אפשר להבין למה כל ימיו לפני כן כולם חושבים חס ושלום שיצחק היה כזה אחד שלא מבין, נכון? הוא הצליח לתעתע בו. נראה לכם באמת שעשיו הצליח לתעתע באבא הקדוש שלנו יצחק? הוא לא הצליח לתעתע בו, אבל הוא אמר, אני אקרב אותו אליי ובסוף אני אכוון אותו לדרך הנכונה, כי אין מה לעשות, הוא ימשיך. אבל פתאום אני רכך אותו, אבל פתאום הוא מבין שליעקב יש את הידיים של עשיו. ועם זה הולך, בוא נראה את זה ברב קוק במקור השמיני בעמוד הבא. הצד המושכל שחשב יצחק לראותו מעשה עשיו, הוא ידע שהאומה הנבחרת עתידה לצאת מזרו, הלא תהיה אור לגויים לתקן חפץ השם בעולם. לכן בהתחלה הוא חשב שיעקב בהיותו יושב אוהלים ותמיד דבק במידת האמת והחסד, הוא לא יוכל לחגור חרב ולהשתמש, כן מוריי ורבותיי, כשצריך אכזריות, כשצריך עוצמה, לא להיות רכוכים, הוא לא יוכל לעשות את זה במידת אכזריות וניצחון במקום הדרוש. אז איך תצא ממנו הסגולה? אבל אז אחרי כן, לכן הוא אהב את יצחק כיצאי בפיו, שמראה שהוא יודע איך לפעול בעולם. אבל ברגע שהוא קולט שיעקב אבינו, פתאום תראו את זה בפנים, זה דברים מאוד יפים ויקרים, אבל כשהוא רואה פתאום שיעקב אבינו גם יודע להשתמש בידיים, גם יודע קצת להיות הרמומים, וזה אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי סב, זה מה שאני צריך. ולכן הוא יודע שזה הוא, והוא בוחר לברך אותו. רק לסיום, יש לשאול שאלה, אז למה זה קרה ככה? למה הקדוש ברוך הוא כיוון את כל המהלך הזה במין כאלה בלבולים וכל מיני, עזוב אותך, תגיד לו מי זה, שהוא ידע מי זה יעקב, שיברך אותו, למה הכל ללכת כל כך עקום? ופה התשובה, מוריי ורבותיי, כי ככה, נכון, עם פרץ ועוד, למה זה קורה ככה? כי ככה משיח נולד, כי ככה גאולה מגיעה. מי שחושב שהדברים הגדולים יקרו בדרך הטבע, בדרך הרגילה, כמו שאנחנו מצפים, אז אני מצטער לאכזב אותו שאמרו רבותינו הקדושים שהגאולה לא תגיע בדרך הרגילה. הגאולה תגיע מתוך הסיבוכים עד כדי הבחירה שהם אמרו במקור התשיעי. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אני חייב לומר שבהתחלה רציתי להוריד את המילים האלה כי זה לא קשור למה שאני רוצה לדבר עליו, אבל רק להוכיח לכם כמה אנחנו קרובים לגאולה. הרי כל הזמן דברים על יוקר המחיה ואינפלציה, זה כתוב, הכל כתוב, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כן, אז הכל כתוב, זה רק זה. אבל דבר אחר, עד מתי הגאולה תגיע? שיתייאשו מן הגאולה. אתם מבינים שהתייאשו מן הגאולה, שיגידו לכם, איפה גאולה, תראה המצב, מה קורה, מה הולך, אז התייאשו עד כדי כך, תראו, שרבי זיירה, שורה את רבנן מתסקבי, רבנן למדו כל מיני סוגיות בבית המדרש שקשורות למשיח, למדו פרק חלק בסנהדרין, הוא אמר להם, חבר'ה, במטותה, זאת אומרת, במחילה מכבודכם, אבל באים הם עינייכו, אל תתעסקו בזה. למה אל תתעסקו בזה? כי אם אתם תתעסקו בזה וזה, הוא לא יבוא. דווקא כשהתייאשו ממנו ולא יתעסקו בדברים האלה, חשבו אין סיכוי, אז הוא יבוא, כי שלושה באים בהסך הדעת, משיח, מציאה והקרב. עד כדי כך שהגמרה במסכת מגילה, ולכן אני רוצה להסביר למה הברכה התלבשה בצורה הזאת, כי ככה בהסך הדעת הדברים האלה באים. אז אם מישהו מסתכל עכשיו על המצב ואומר מה יהיה ואיפה אנחנו ומה קורה, נראה לך הסך הדעת? תצפה לגאולה. עד כדי כך שאומרת הגמרא עושה את ברכות, כשמגילה, שמדברת על הברכות של 18, באמת 19, ברכות, והיא אומרת מה הסדר שאנשי כנסת הגדולה תקנו אותם, למה זו ברכה ראשונה, למה זו שנייה, למה זו שלישית, היא אומרת, ברכת הגאולה שאנחנו אומרים בתפילת העמידה, היא הברכה השביעית. שואלת הגמרא, למה, מה ראו לומר גאולה בשביעית במקור העשירי? אמר רבה, מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, בשנת השמיטה עתידים להיגאל. טוב, לפיכך קראו בשביעית. אבל לא הבנתי, הרי כתוב אמר מר שבשישית יהיו קולות ובשביעית תהיה מלחמה, ודווקא במוצא שביעית בן דוד יבוא, אז למה אמרת שבשביעית תהיה גאולה אם תהיה מלחמה? שימו לב מוריי ורבותיי, מלחמה, זה לא אני, זה הגמרא, נמי התחלת דגאולה היא עסק הדעה, זה נראה לך מלחמה, נראה לך בלגן, זה חלק מהגאולה שמגיעה בצורה הזאת, ולכן הברכה הייתה ליעקב, והוא ידע שזה יעקב, ולכן הוא רוצה דווקא אותו, כי הוא פתאום קלט, הוא לא היה מבולבל. מי שהיה הכי מדויק והכי בעניינים בברכה זה היה יצחק, והוא ידע מדויק מה הוא רוצה, והוא קלט הכל כל ידע, ולכן הוא בוחר בו. אבל למה זה בא בצורה כזאת? כי משיח ועם ישראל והנצחיות מגיעים בהסך הדעת גם מתוך המלחמה. לסיום, לסיום קצת פרשת שבוע, זה יצא לי במקרה, אתה יודע, בהסך הדעת, אבל זה כבר אתה ראית, אני אפילו לא שמתי לב לדבר הזה, שביעי לעשירי, כן, אז, כן, אבל יפה, יפה, אבל מכל מקום, יוצא לנו שביעי לעשירי פה השביעית, אבל רק לסיום משהו שקשור לזה, הרב קוק היה במלחמת העולם הראשונה, ירד לאירופה, והוא יורד שם ונתקע במלחמה במשך כמה שנים, וכשהוא מסיים וחותם את האגרות שלו, כמעט את כל האגרות, במהלך המלחמה הוא חותם במילים הבאות שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, בעל מלחמות זורע צדקות מסמר ישועות. הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות, בתוך המלחמות הוא זורע צדקות, כלומר הוא זורע ומטמין באדמה זרעים ואתה לא רואה אותם, אבל בסוף מתוך הזרעים שנטמנים באדמה הצדקות יצמחו מהם, ולכן גם מלחמה יש בבחינה של התחלת הגאולה. ולסיום נאמר מפרשת השבוע שלנו על כל הבערות שחופרים, מה עכשיו אני, אתה מספר לי, הבערות של אלה, והפלישתים סתמו, וזה מה שאבא שלו, זה אומר המדרש פלא פלאים. הבער הראשונה, איך קראו לה על זה שהיה שם מריבה? קראו לה עסק, עסק, נכון? התעסקו וסתמו אותה. הבער השנייה, היה שם בלגן, היה מלחמות, איך קראו לזה? סתנה וסתמו אותה. אבל הבאר השלישית שלא סתמו אותה, איך קראו לה? רחובות, אתה ירחיב השם גבולנו, אומר אחד הפרשנים, לא זוכר מי. באר ראשונה, בית מקדש הראשון, הבאר זה המים, הקדושה. באר השני, בית מקדש השני שנחרב. אבל בית המקדש השלישי, בעזרת השם, שאנחנו כאן לקראת הבנייה שלו, בעזרת השם, הוא יהיה רחובות, והשם ירחיב גבולנו, ולא יסתם לעולם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל.